שלום לכולם, ברוכים השבים לישיבה. בשיעור הקודם אנחנו התחלנו לעסוק בעיקר החמישי, ובתחילת השיעור שאלנו כיצד נגדיר או כיצד ניתן כותרת לעיקר החמישי. שני העיקרים הראשונים עסקו במציאות השם, באחדות השם, אחרי העיקר השלישי והרביעי דיברו על שלילת הגשמות, הקדוש ברוך הוא קדמון לכל דבר. אז בואו נעשה חזרה קצרה על השיעור האחרון, כי הוא מאוד יסודי, ואנחנו נשתמש בנדבך שלמדנו שיעור שעבר, כדי להתקדם במהלך בשיעור היום. אז אני חוזר על מקור א' משבוע שעבר, שזה בעצם דברי היסוד של הרמב״ם, פירוש הרמב״ם למשנה, מסכת סנהדרין פרק חלק בהקדמה, שם הוא מונה את ג' העיקרים, והיסוד החמישי, שהוא התעלה הוא אשר ראוי לעובדו לרוממו, ולפרסם גדולתו ומשמעתו. נושאים כן. למה שלמטה ממנו במציאות, מן המלאכים והכוכבים והגלגלים והיסודות וכל מה שהורכב מהן, אני כל אומר כי כבר דנו בזה, לפי שכולם מוטבעים בפעולותיהם, אין להם שלטון ולא בחירה, אלא רצונו התעלה. והן עושים אותם אמצעים להגיע בהם אליו, אלא כלפיו התעלה יכוונו המחשבות ויניחו כל מה שזולתו, וזה היסוד החמישי, הוא העזרה לעבודה זרה, ורוב התורה בא להזיר על זה. אם אתם זוכרים, הסתיינו, שאלנו בעצם, אז מה הכותרת של העיקר החמישי? והסתיינו בהגדרה של רבי משה שפירא, זכר צדיק לברכה, מגדולי מחשבת הציבור הליטאי, ודורנו שהגדיר שהעיקר החמישי מצאו צמד מילים. זוכרים היום את צמד המילים שאמרנו? עבודת השם, נכון? עבודת השם. עניינו של העיקר החמישי זה עבודת השם, אבל יופי. עבודת השם זה דבר מאוד מאוד גדול. ממה שקראנו עכשיו ברמב״ם, ראינו שהרמב״ם מדגיש שהיסוד החמישי בא לשלול את עבודה זרה. אז אפשר להגיד מה העניין שמנוגד בתכלית החזקה ביותר לעבודה זרה? זה עבודת השם. באמת לפי הרמב״ם, פעולתם של כל אלה שהם תחת השם יתברך, שהוא קדם להם וברא אותם יש מאין, מחזיר אתכם לאדם, ליסוד הרביעי, בגלל שהם יש מאין, כלומר הם נבראו מהקדוש ברוך הוא, אז הם מוכרחים. כלומר אין להם רצון עצמי משלהם, אלא כולם, אנחנו אומרים ברמב״ם, כולם מוטבעים בפעולותיהם, אין להם שלטון ולא בחירה לרצונו התעלה. כלומר המעשים שלהם, דרכי הפעולה שלהם, מוטבעו במובן מסוים, הקדוש ברוך הוא, שקובע לכל אלמנט, לכל פרט בבריאה, מה התפקיד שלו. אז לכן אנחנו מבינים שכל דבר שהוטבע בו משהו על ידי מישהו אחר, אז הוא לא בעל רצון. הוא לא בעל רצון, הוא לא בעל בחירה. ממילא, הוא לא בעל רצון, הוא לא בעל בחירה. אין שום טעם וסיבה למה לפנות אליו מאחד מדרכי הפנייה שמיוחדים לקדוש ברוך הוא. והסיבה לכך שאסור לעבוד את אחד מכל הנבראים, כמו שאני כבר ברמב״ם, שאין להם שלטון ולא בחירה, כלומר הפעולה שלהם היא לא רצונית ולא בחירית, הם לא יכולים להכריע בין הצדדים השונים, אלא רק הקדוש ברוך הוא היחיד שהוא המקור לכל, הוא הרצון לכל כי הוא הקדמון, ולכן הפעולה שלו היא רצונית ולא הכרחית, כפי שהרחבנו כבר בשיעורים הקודמים, על העיקר הרביעי. אז פועל יוצא מכך, שלכן רק לקדוש ברוך הוא ראוי וצריך להתפלל. אבל, אנחנו לא יכולים להסתפק רק בזה. הרמב״ם מדגיש נקודה נוספת שצריך להיזהר בה. כלומר, בעל נטעה לחשוב שמותר להתפלל ולפנות לכל מיני גורמי ביניים שישמחו מתווכים בין תחתית הנבראים לבין הבורא בכבודו ועצמו, וכפי שמסביר הרמב״ם בעצמו שזה השורש הראשון של עבודת הזרה, נכון? דיברנו על זה, שאנשים חשבו שקדוש ברוך הוא כזה בשמיים עליון וגדול, אז הם פנו למזלות, לכוכבים, לגלגלים, כדי שהם יתווכו בין התחתונים לעליון העליונים. כלומר, דיברנו על זה שהרמב״ם מחלק את העיקר החמישי לשני חלקים. החלק הראשון מסביר שמכיוון שאין למעשים שלהם בחירה, אז ממילא אין טעם לפנות אליהם כדי לקבל שפע או להמשיך שפע וכו'. והחלק השני מסביר שבגלל, לאור מה שאמרנו בחלק הראשון של העיקר, אז ממילא אין מה לפנות אליהם או לראות בהם מתווכים. וזה מעניין, דיברנו על זה שבעל המסדר את הסידור שזוכרים, איננו יודעים מי הוא, אבל הוא אדם גדול, איך הוא מתרגם את כל העיקר החמישי לנוסח בתפילה? תראו בקורבט, כל הדבר הזה נעשה במהירות. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו לא לבדו ראוי להתפלל ואין לזולתו ראוי להתפלל. כלומר, מכל דרכי העבודה שכתב הרמב״ם שאסור לעשות אותם ביחס לאחרים, כי זה מדין, איסור עבודה זרה, בא הסידור ואומר, לא, רק עניין התפילה. שלכאורה זה לא עיקר איסור של עבודה זרה. ומה, זוכרים מתי רצנו? דיברנו שמבחינת הגמרא בסנהדרין, יש רק ארבע דברים שהם עבודה זרה, נכון? הכתרה וזיבוח וכו'. ותכלס, ביחס אלינו, שאין לנו אפשר יותר לזבח, לקטר, לנסח וכו', כי השערה של משה בבית, זוכרים? אמרנו שאין לו באמת השערה וכו'. אז מבחינה מעשית, מה שנשאר לנו מכל האפשרויות של עבודה זרה, תכלס זה עבודה זרה בתפילה. כלומר, חלק השני בעיקר החמישי ברמב"ם, או על דרך החיוב, מצוות התפילה, שאנחנו נתפלל רק לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, הוא לובדו בכל לבבכם, שמו חז"ל, כן, איזה עבודה שהיא בלב, זו תפילה. אז מכיוון שעיקר היחס שלנו לעבודה זרה זה בתפילה, אז גם הזהירות עבורנו, איך זה עבודה זרה, היא בהקשרי תפילה, כלומר שאסור להתפלל לעבודה זרה וכו'. וראינו גם את נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, שמדייק, שמי שמכוון דעתו להתפלל לכוח אחר, ומי שמכוון להתפלל לקדוש ברוך הוא באמצעות כוח אחר, או דרך דבר מסוים, או אדם מסוים, ואפילו זה יהיה נביא, או צדיק, או רוח הקודש ממש. מבחינתנו מדובר בעבודה זרה ממש. פונים לקדוש ברוך הוא. אבל עדיין קשה לכאורה, על בעל המסדר בסידור, שכשהוא מנסח את העיקר החמישי, מה הוא שם? רק את עניין התפילה. והוא התעלם מהנושא המרכזי של העיקר החמישי. אמרנו עבודת השם, אבל מה הנושא כשעבודת השם של העיקר החמישי? איסור עבודה זרה. אז זה בעל המסדר בסידור, לא מזכיר שום דבר עבודה זרה. ולכן אמרנו בשיעור האחרון שאנחנו צריכים להעמיק ולהבין מה העניין הפנימי של התפילה, מה שכתוב בסידור, שלא לבדו ראוי להתפלל. מה הכוונה? כי אמרנו שזה היסוד של העיקר החמישי, וכל יתר דרכי עבודה זרה נובעים מהעניין הזה, ובאמת, בואו פתחנו סוגריים וניסינו להבין מה העניין של עבודה זרה. זוכרים? ראינו את רש"י על התורה, בפרשת עקב, מה זה לא לכם אלוקים אחרים על פניי, אומר רש"י אלוקים אחרים, זה מקור ג', אלוקים אחרים שהם אחרים לעובדיהם. צועק אליו ונעונהו ונמצא עשו לו כנוכי, כלומר הביטוי, הכוונה בביטוי אחרים לעובדיהם, שהם אף פעם לא מתאחדים עם מי שעובד להם, הם תמיד נשארים אחרים כלפיו, זרים לו, והזרות היא המהות המרכזית של העבודה הזרה. צועק אליו ונעונהו, לכן זה נקרא עבודה זרה. זה לא שהיא עבודה זרה לקדוש ברוך הוא, היא עבודה זרה למי? למי שמאמין בה ופונה אליה, נכון? אז זה דיוק של רש"י. למה זה נקראת עבודה זרה? עבודה זרה יחס למאמין, למי שמאמין בה. מי שמאמין בעבודה זרה ופונה לה, הוא עדיין תמיד יהיה זר ואחר כלפיה. כלומר, בתורה המשמעות של עבודה זרה זה שהיא אף פעם לא יכולה לשמוע תפילה. כלומר, ההבנה שרק הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. בהמשך השיעור בעצם העמקנו מה העניין של התפילה, מה הכוונה, צריך לדעת, זוכרים? אמרנו שהקדוש ברוך הוא, רק הוא בעל הרצון, הוא המקור לכל, רק אליו צריך לפנות. ראינו את הדיוק של רבנו חיים הלוי סולובייצ'יק מבריסק, זוכרים? הדיוק ברמב״ם שהציג סתירה ברמב״ם הלכות תפילה בין פרק ד' לפרק ד' לפרק י'. מה זה כוונה בתפילה? האם כוונת המילות או שמא כוונת המידה לפני המלך, זה היישוב שלו, שיש כוונת המילים בתפילה, ויש את הכוונה המרכזית שהיא מעכבת הלכה במעשה, שזה הכוונה של עצם המידה לפני המלך. כוונת המילים בתפילה זה רק דין בקריאת שמע, ובעיקר ברכה ראשונה אבות ב-18. אבל עצם הכוונה זה העמידה לפני המלך. ומי שראוי לקבל משהו, הקשנו, אז מן הסתם הרי מגיע לו, גם בלי שיבקש, למה צריך להתפלל? אם עשיתי מעשה טוב, מגיע לי פרס, אני צריך להתפלל לקבל, לקבל את השפע. מצד עצמו, מה התפילה שלי תעזור אם אני אקבל או לא אקבל? וגם אם אני אתפלל, אבל לא מגיע לי, אז למה שאני אקבל, נכון? אז אני צריך את התפילה. ובסיס טענה זו, שאותה הקשה המהר"ל בשם אחרים, עומדת הסברה שהעולם הוא מערכת סגורה, היא מוגבלת, עם מהלכים קבועים של סיבה סובב, מקל וגזר. עשית טוב, תקבל טוב, סתירה, תקבל רע. שברת, שילמת. בנית, זכית. ובמערכת סגורה, התפילה יכולה לפעול. כי מה זה תפילה? זוכרים את המשל מהגיבוש לסיירת? שאתה הבן של הרמטכ"ל? אז הרמטכ"ל מרים טלפון מפקד הגיבוש, הוא אומר לו, תה. כלומר, תפילה זה היכולת שלנו לבקוע את החומה של המערכת. אני לא שואל את מפקד הגיבוש, אני פונה לרמטכ"ל, שהוא בא ואומר לו, חביבי, הבן שלי. שים אותו בשין 1-3, אוקיי? סתם, למען דאמר, אוקיי? וזה העניין של התפילה. אני יוצא מהמערכת של החוקים והטבע, של השכר והעונש, שמגיע לי, של שברת, שילמת, ואני מתעלה ופונה לבעל הרצון. וזה רמב״ם, רמב״ם חסידי, אבל רמב״ם.
זה לשנות את דבר השם או לנצח את דבר השם?
שאלה מעניינת. דיברנו על זה גם, ניצחו ניבניי, מנשון שהם הנציחו, לא, זה לא פייט קלאב, נתנו נוקד הקדוש ברוך הוא, אלא ניצחו ניבניי שאנחנו מנציחים את זה שבחו, פרד לא רלוונטי, כי בכל דבר הוא הכתובת, אז הוא לא זר. אז גם על פי מה שנקרא החוקים, מגיע לי לחטוף, אני מתפלל, בעל הרצון, אז יאללה, זה עושה רצונו כרצוני. אז כמובן, שוב פעם, לשאלה הזאת, זה תלוי, אנחנו נבין את הבסיס, הכל להתגלם מכרם עליו, מה זה רצונו התברך? מה זה הרצון שלו בכלל? כי רק מנקודת הרצון שלו מתחילה כל הבריאה, אם הוא לא היה רוצה זה לא היה קורה. כשדיברנו בעיקר, קודם בעיקר הרביעי. אבל שם הדגשנו שהרצון שלו התברך הוא לא משועבד, הוא לא מוגבל לשום גורם, הוא לא חייב שום דבר לאף אחד, הוא הכל, הוא המסטרטר של הכל, כאשר עלה ברצונו להציל הנאצל עם ראשון האריזל, ולכן אנחנו אומרים בתפילה, איך זה הכל, איך זה התפילות מתחילות? יהי רצון מלפניך. לא מלפניו, לא פעמים, יהי רצון מלפניך. זה הפנייה לכל. והפנייה הזאת, זה כבר לא שאנחנו ניצור, החוזה, כאילו זה רצון, רוצים שתרצה את זה. ואם אתה לא רוצה את זה, אז באמת גם אנחנו לא רוצים את זה. כי זה מלכות הדבר שלא לרצון, זה לא טוב. ועושר שמור לבעליו, לרעתו, אנחנו לא רוצים את זה. וזה הנחת היסוד של כל מתפלל. שהוא חייב לך, ובלי זה אין לו שיכול את התפילה בכלל.
רגע, אבל חיסדה, אם היה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני לא אתקרב אליו, כל האמת זה להתקרב
אליו. אבל למה שהוא רוצה שם להתקרב אליו?
דני, לא קרוב.
זה מה שאתה חושב.
מה? רצון זה לא מסיבה.
אני לא שומע?
רצון זה לא מסיבה מסיבה.
לא הבנתי.
למה הוא
ירצה? אני לא יודע, אין לי מושג, הוא לא מוכרח, נכון? אני יודע שאנחנו לא יכולים להבין מה זה תפילה, אלא רק מתוך הבסיס ההבנה שהכל נובע מרצונו. ירצה יהיה, לא ירצה לא יהיה. עכשיו, למה הוא רוצה? דיברנו על זה כבר שבוע שעבר. אין טעם ברצון. לפני שבועיים, סליחה. אין טעם ברצון. למה זה חרדל וזה רוצה קצ'ופ? אי אפשר להקשות על רצון. בטח לא הרצון שהוא מקור של הכל.
אבל אני
לא חושב
שאמרנו שאנחנו רוצים שזה יהיה רצון רצונו.
כן, בוא נגיד את זה עכשיו. באמת, הקדוש ברוך הוא רוצה את המערכת ככה, הוא בנה אותה בצורה כזו. ולכן כשאדם פונה בצורה אומר, יהי רצון מלפניך, שהוא פונה מחוץ למערכת, אז זה אחרת, כי אם הכל מערכת חוקתית של הכרח, אין מה לפנות. אבל אם יש לי יכולת להגיע למעבר, שברצונו הכל קיים, אז זה התשובה לשאלה שלך. אז בעצם הפנייה עליו, זה מעורר את הרצון לצור לפנות אלינו באור חוזר, ולמלא את הבקשה שלנו. הוא אומר, עזור, להתקל אתה ואתה מתאבד. אין כל טוב שהולך לאיבוד. כל בקשה נרשמת ונשמרת. ואני מבקש שהוא ירצה את הבקשה שלי. יהיה רצון מלפניך, כלומר שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שהרצון שלו ירצה באותו דבר שאני מבקש וצריך. ודיברנו על זה, אם אתם זוכרים, בסוף השיעור, וזה נסיים את החזרה, שיש אפילו אופן של תפילה שהוא אפילו גבוה יותר. קראנו את המתפלל האמיתי. מתפלל האמיתי, כל המגמה שלו, כל הבקשה שלו, היא בכלל לא קשורה אליו. אלא כל התפילה שלו, זה שלא יהיה צער אצל הקדוש ברוך הוא. הוא לא בוכה על דברים שלו. הוא בוכה על זה שהמציאות חסרה, שהיא לא שלמה. וכל עוד המציאות לא שלמה, אז בעצם גילוי מלכות השם בעולם לא שלמה. כל עוד אין הכיסא שלם והשם שלם, ימח שמו של המלך, נכון? ואם חסר משהו כאן בתחתונים, אז יש פגם בשמחה בעליונים. ולכן זו התפילה היותר עליונה. רווק, מבוגר, תתה, זיסר, ריבוינו של אוילם. עוד לא להתחתן. ותפילה אמיתית. תפילה יותר גבוהה. ריבונו של עולם, כל עוד אני רווק, גם אתה רווק בעצם. גם אתה חסר, כי אנחנו ילדים לעולם, אני לא שמח, אני לא שלם, אז גם אתה חסר. אז תשלים את החוזר שלך, אני מוכן לעזור לך. תן לי שם. פרגן לך. בסדר? לא יודע בחיוך, אבל בעומק זה ככה. אנחנו נמצאים למטה מזה, אלא בגלל של עצמנו. אבל זה גם מעלה, הגיעה שזה אמת. אבל החובה ההלכתית המינימלית, שדעת רב חיים מבריסק, ברמב"ם, העמידה לפני המלך. אני יודע שאני עומד מהמלך. אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זוכרים סיפורים, הברסלבר הסמוי? כן. מתי דיברת על השם לאחרונה? זה העניין! אני מדבר עם השם, אני עומד לפני השם. ואני יודע שהוא המלך, אז הכל תלוי בו, אך ורק ברצונו. פחות מזה, זה כבר תפילה בלי כוונה, ואפילו לא תפילה. טוב, אז ראינו מה היחס הראוי של התפילה בעצם הפנייה לקדוש ברוך הוא. פשוט, וברור שיחס כזה לא שייך בעבודה זרה, כי עובדי העבודה זרה זה יש מי יש. הם יצרו מערכת שלמה, איך למשוך שפע מהכוחות העליונים, וכל המערכת של העבודה זרה בקשת לפעול בתוכה, זה פועלת במסגרת מוכרחת של סיבות, מסובבים, אין בה שום פעולה של רצון. יש בה רק הכרח, אם תיקח את האפר מתחת רגליים של הזה, תוכל לשלוט עליו. מה אומר רבי חנינה? בבקשה, תפדל, קחי. נכון, אומרים את מה בחולין אבזיין? אומרת לו, מה? אבל כן, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, מה אכפת אם אתה זה? זה לא, אני לא מוגבל לחוקיות שלך. לכן העבודה זרה, אפילו לא כנוכרי, היא זרה לעובדיה. נגל שיפועת באותה מסגרת מוגבלת. אין פה אינטימיות, אין פה תשוקה, אין פה רצון. ועכשיו, אמרנו שבהגדרת העיקר, כתוב בסידור, שלא לבדו ראוי להתפלל. שבזה כלולה חובה לעבודת השם. עבודת השם שפנויה על זה שהכל פועל אך ורק ברצונו. ולכן, כשאנשי כנסת הגדולה ביטרו את יצר של עבודה זרה, מיד מה הם עשו? הם תקנו את נוסח התפילה. נכון? יהי רצון לפילה, כלומר, זה לעומת זה. ועכשיו בואו נמשיך ונראה, ונתמקד יותר בחלק הראשון של העיקר החמישי. תסתכלו שוב פעם בעיקר החמישי, בהתחלה, מקור א', והיום נקדיש את כל מה שנותר לנו זמן מהשיעור, להבין את השורות הראשונות. בסדר? זה היסוד החמישי, שהוא התעלה, הוא אשר ראוי לעובדו ולרוממו, ולפרסם גדולתו ומשמעתו, ואין עושים כן למה שלמטה ממנו במציאות מן המלאכים והכוכבים, הגלגלים, היסודות וכל מה שהורכב מהם. הרמב״ם מונה כאן ארבעה דברים, שימו לב, משהו מרגש מאוד. מונה כאן ארבעה דברים שהם יסודות העבודה לשם. שימו לב, שהוא התעלה הוא אשר ראוי לעובדו ולרוממו, ולפרסם גדולתו ומשמעתו. אז אם פעם ישאלו אתכם בסוכרידון טריוויה, מה הם ארבעת יסודות עבודת השם לפי הרמב״ם? עכשיו תפתחו להם פרק חלק, העיקר החמישי, ותגידו להם, כן, שבעיקר החמישי הרמב״ם מונה ארבעה דברים, יסודות של עבודת השם, א', לעובדו, ב', לרוממו, תרגום אחר זה לגדלו, ג', לפרסם גדולתו, או להודיע גדולתו בתרגום אחר, וד', לעשות מצוותיו. אני חוזר, א', לעובדו, ב', לרוממו, ג', לפרסם גדולתו, ד' לעשות מצוותיו. זה ארבעת היסודות של עבודת השם לפי הרמב״ם. כך הוא כותב. ועכשיו נראה איך כל אחד מארבע דרכי עבודת השם הללו שאותם ענה הרמב״ם, לכל אחד מהם יש מצווה יהודית מרמח מצוות עשה. אז בואו נתחיל. א' לעובדו, נכון? ופשטות הכוונה במילה לעובדו, מה, תגידו לי אתם, מה הפשט בלעובדו?
מצוות.
לא שומע?
לקיים את המצוות.
לקיים את המצוות, אבל זה לא פשט. מה הפשט, מה, בעברית לשונית, מה זה לעובדו?
להיות עבד שלו.
להיות עבד שלו, בדיוק. עבודה, עבד הוא עובד, להיות עבד שלו. עבד של הקדוש ברוך הוא, זה מי שעובד את העבודה של האדון שלו. מי האדון שלו? הקדוש ברוך הוא. אבל במהות הפנימית הכוונה בעבדות, זה לא שאני עושה את העבודות שלו. שאני מנקה לו את המטבח, וקורא לו שתיים יקרא ואחד תרגום במקומו. לא העניין. מהות הפנימית הכוונה בעבדות, זה שאני מרגיש את התלות הטוטלית שלי, את התלות האבסולוטית שלי באדון. עבד לא יודע מתי הוא הולך לישון, מתי הוא קם, מה הוא יעשה, הוא עבד. הנה אני, מה שתגיד אני אעשה, אני כאן ואני מוכן. הנה אני, הרי הם. עיקר העבדות והרגשת התלות בעצם המציאות של השם יתברך. אין לי משל עצמי כלום. בלעז, בארמית, לט למיגר מכלום. זה הכל ממנו. זה הכל הוא, הקדוש ברוך הוא. כל מה שקנה עבד קנוי לרבו. כלומר, לעבוד את השם משמעו לעשות את עצמי עבד. ולא להחזיק מעצמי ולעצמי שום דבר. עכשיו, בזמן חורף, תפשין סמך ג' עוד לפני שהייתם שבושים, אז הבאתי לפה חבורה של קיבוצניקים, כיתה י' א' בתיכון שבו למדתי, היו באים לחודש, חודש ישיבה זה נקרא, לבוא לחודש, ללמוד בישיבת הסדר, קצת להתחזק וכו'. ועל היום הראשון עשיתם שיחה עם הרב ראם ושיחה עם הרב בני, ראשי ישיבה. חבר'ה, קיבוצניקים, בשלב שי"א, קצת בבירורים על החיים הדתיים שלהם, ניגש אליהם הרב בן, אליהם, אתם יודעים מה זה להיות דתי? עכשיו אני אמרתי, וואי, 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 מה הולך להגיד? אמרו לו, הרב, מה זה להיות דתי? אומר, להיות דתי, ואומר, אמרת עם חיוך, ואומר שבחיים לא תוכלו לקום ב-10 בבוקר. זה להיות דתי. אמרו לו, למה? בגלל החליבה. לא, אם תעשו את הקיבוץ. אמרו לו, לא. כי זמן קריאת שמע, הכי מאוחר בשעה, זה 9:30, 9:40. ואדם דתי לא יכול להתפעל ב-10, הוא צריך לקום לפני, להגיד כזמן קריאת שמע, זמן תפילה, נכון? עכשיו, אמרתי, מה, זה קטנוני. מה, זה להיות דתי? אבל בעומק הרב בני צודק. כי בעומק, מה זה להיות דתי? להיות עבד. עבד בטל לאדונו, מבוטל לאדונו, גם אם הוא עייף, לא מעניין. קראתי לך, אתה תקום ותבוא עליי עכשיו. נו, כואב לי אגב תחתון, תנחומי, הוא שתביא לי את השק מהשוק, לא מעניין. עבד אין לו רצון עצמי. עכשיו נראה שזה לא סתם דרשות, חסידות. הלכה, ספר המצוות לרמב״ם, מקור ד', מצוות עשה ה'. והמצווה החמישית היא שציוונו לעובדו התעלה, הוא כבר נכפל ציווי זה פעמים. אמר במשפטים, פרשת שבוע שלנו, ועבדתם את אדוני אלוהיכם, ואמר פרשת ראה, ואותו תעבודו, ומה בבית חנן, ואותו תעבוד, מה בפרשת עקב, הוא לובדו בכל לבבכם. ואף על פי שזה הציווי, הוא גם כן מהציוויים, מן הציוויים הכוללים, כמו שביארנו בשורש הרביעי, הנה יש בו ייחוד שהוא ציווה בתפילה, ולשון ספרי, הוא לובדו, זאת תפילה. תיארנו לאיזשהו מציאות חיים של עבדות, מודע על האמת, באופן לא כל כך רומנטי. אבל כשהרמב״ם אומר לי עובדו, כלומר, להיות עבד של השם יתברך, מה הוא מתכוון? מה זה להיות עבד של השם יתברך? מילה אחת. לא שומע? תפילה, או בעברית, להתפלל. שהרמב״ם אומר לעובדו, שהרמב״ם אומר שאתה צריך להיות עבד לאדון השם, מה אתה צריך להיות? להתפלל. אבל בעומק אין שום סתירה בין הדברים. בטח לא לפי הסברה של חיים מבריסק. שהכוונה המרכזת בתפילה זה לא כוונת המילים. מה אני מבקש ורוצה, אלא הכוונה היא התודעה שלי, שאני עומד לפני המלך. וברור שרב חיים מבריסק לא התכוון שאני כמו מלך, כי טוב, גם אני מלך. יופה. כן? אז יאללה. לא, לעבוד בהכנעה. התפילה זה ביטוי פנימי לעבדות, כי אנחנו אומרים, יהיה אותו מלפניך, אנחנו ריבונו של עולם, אין לנו שאתנו כלום, שום דבר, והכל אתה. הכל זה רק מה שנתת לנו ומה שתיתן לנו, בעזרת השם בבקשה. וזה המשמעות הבסיסית של העבודה. שנתפלל אל האדון ונכיר ונפנים שהכל שלו, הכל ממנו. עכשיו כמובן, בכלל זה, כל עבודת הקורבנות, כי תפילות כנגד קורבנות יקנו וכו', שכל עניין של הקורבנות זה הביטול המוחלט לקדוש ברוך הוא, כל עניין של השמיכה והמחשבות, עכשיו לא מסכת זבחים, לא מסכת בעיקר, לא מסכת בזה כרגע. אגב, פה, במצוות שראינו עכשיו, מצוות עשה ה', הרמב"ם קורא גם את החלק הרביעי, כלומר עשיית מצוותיו. מכניס את זה פה לחלק הרביעי, בחלק הראשון. שזה עשיית מצוותיו, כי גם זה נובע, למה אני עושה מצוותיו? מתוך הביטול של העבד לאדונו, כמו שאמרת. הסעיף השני בעבודת השם לפי הרמב"ם זה לרוממו ולהגדיל את שמו. אופן נוסף אמרנו זה לרוממו, כלומר לגדלו, לפרגן לו. רק לפרגן, לפרסם אותו. והעניין הזה מתקיים דווקא כאשר אנחנו מזכירים שם שמיים בדרך של התעלות והגדלה ורוממות. ויש איזה ביטוי בשני אופנים. גם החיוב להישבע בשם השם וגם החיוב לברך. נראה את הרמב״ם, ספר המצוות, מצוות עשה זין. והמצווה השביעית היא שציוונו להישבע בשמו התעלה כשנצטרך לקיים דבר מן הדברים או להכחישו, כי בזה הגדולה לשם התעלה וכבוד ועילוי ואמרו ואת חנן ובשמו תישבע. כמו שלא יכוון הנשבע ונשבע באחד מן הנבראים, והוא סובר כי לדבר ההוא אמיתות בעצמותו, עד שישבע בו, הנה עבר ושיתף דבר אחר עם שם שמיים, שבה הקבלה, מסכת סוכה, מסכת סנהדרין, כל המשתף שם שמיים עם דבר אחר נעקר מן העולם. ואל זה העניין כיוון הכתוב באמרו ושמו תישבע, רוצה לומר כי לא לבד תאמין האמת שראוי שישבע בו. עניינה של השבועה הוא זה שהאדם רוצה, למה הוא נשבע? כי הוא רוצה את תוקף לדבר, נכון? באמא שלי, בחיים שלי, בעיניים שלי, נכון? הוא רוצה את תוקף לדבר, הוא רוצה לאמת את הדבר. אז הוא תולה את הדבר רק לא ביקר שלו. כן, באמא שלי, בחיים שלי, בילדים שלי, כן, ומה? נשבע ביקר, אני מכיר את הביטוי? אלא הוא תולה את הדבר שהוא נשבע בו רק באמת המוחלטת. כלומר, שהיא אמיתית עצמו. האדם נשבע באהבה שלו להפועל. יאללה, יאללה, הפועל יורדת ליגה. לא כבשו כמעט כלום בסיבוב הראשון, נכון? אז מה, זה, בטלה הדבר, בטלה אהבה, נו, מה אתה, זה, מה, מי, נו, בליגה ארצית, מי יסתכל עליהם, אוקיי? ליגה לאומית, סליחה. לא. לא ירדו ליגה, סתם. לא. אתה נשבע בדבר שהוא באמת אמיתי, בקדוש ברוך הוא. לכן שאדם נשבע בקדוש ברוך הוא, יש פה עילוי גדול לשם שמיים. שהוא ורק הוא האמת המוחלטת, האמת האמיתית, כי היא אותה בלתי תלויה. כלומר, הכל נשען על העיקר הרבי, הרב מלוסטר בונה פה, כן? אריח לגבי לבנה בסדר העיקרים. ולכן הכל נשמח עליו, הכל מקבל תוקף. כפי שהרמב״ם עצמו מבאר להלכה הלכות שבועות, תראו בהלכות שבועות לרמב״ם, מקור וב, פרק י"א הלכה א' ב', כשם ששבועת שווא ושקר בלא תעשה, כך מצוות עשה שישבע מי שנתחייב שבועה בבית דין, בשם, כלומר בשם השם, שנאמר ובשמו תישבע. זו מצוות עשה, שהשבועה בשמו הגדול והקדוש מדרכי העבודה היא. זוכרים את המצא של העיקר, עבודת השם. מדרכי העבודה זה להישבע בבית דין הגדול, בשם השם, בית דין צריך להפך הגדול. והידור וקידוש גדול הוא להישבע בשמו.
למה
אתה חושב שהוא נורא להישבע? יש פה, יש שם השם לשווא, זה לא פשוט. ולכן עדיף לא להישבע. אבל פה זה שבועה בבית דין. אין ברירה. כדי שהוא יהיה פטור, כדי שהוא...
אפשר לשלם במקום.
נכון, נכון, נכון. יש כאלה שמעדיפים את זה. ואסור להישבע בדבר אחר עם שמו. לכל המשתף דבר אחר עם שם הקדוש ברוך הוא בשבועה נעקר מן העולם, שאין שם מי שראוי, שאין שם מי שראוי לחלוק לו כבוד שנשבעים בשמו, אלא אחד ברוך הוא. נדייק בדבר הרמב״ם. השבועה בשם השם היא לא רק קיום מצווה, מה אומר פה, אלא יש בה מדרכי העבודה היא. מכיוון שאנחנו מייחסים לשם מדרך את אמיתות עם הצור, כלומר אנחנו מבטאים בשבועה את האמונה שלנו שהקדוש ברוך הוא הנמצא אמיתי לבדו. כמו שדובר במשנה תורה הלכה למעשה, שאין שם מי שראוי לחלוק לו כבוד שנשבעים בשמו אלא אחד ברוך הוא. אז אותו דבר אפשר גם להגיד ביחס לברכות, לברכות שאנחנו מברכים. וזה שאני מברך על תפוח או בננה, או סמבוסה, כשהיה שבוע שעבר, נכון? ארוחת ערב. אז, אני מברך על זה, אז אני מגלה דעתי ומחזק את האמונה שלי שעצם קיום הדבר, הוא אך ורק שאני מברך שהוא נתן לי את התפוח, או את הסמבוסה, או את הפיצה, ואין עוד מלבדו. כמו שנראה שהרמב״ם עצמו מוצא לנכון תוך כדי הלכות שבועות, בפרק י"ב בהלכות שבועות ברמב״ם, הוא מקביל את זה גם לעניין ברכות. תראו במקור הבא, רמב״ם שבועות, פרק י"ב, השומע אזכרת השם מפי חברו לשווא, או שנשבע לפניו לשקר, או שברך ברכה שאינה צריכה, שהוא עובר משום נושא שם השם לשווא וכו'. כלומר, מי שמברך ברכה לבטלה בעצם עובר על הציווי, לא תישא שזה ברכה לשווא, שזה נאמר על השבועה גם. טוב, העניין השלישי שאמרנו בעבודת השם של הרמב״ם, תזכרו את הרשימה, זה לפרסם ולהודיע גדולתו. פרסום גדולת השם מתקיים במצוות, איזה מצווה? אתם חושבים? איזה מצווה יחיים מפרסמת את גדולת השם? אחד העקרונות היותר יסודיים ברמב״ם. קידוש השם, נכון מאוד. הרמב״ם הרבה עסק באגרות שלו, בעקבות הבעיות שהיו בדור שלו. של כל המלחמות בין הנוצרים למוסלמים, והשבטים שתקפו את היהודים, אמרו חידון וכולי, ואת איגרת השמד, שנשלחה לתימן וכולי. ולכן, הרמב״ם מסביר שפרסום גדולת השם מתקיים דווקא במצוות קידוש השם, כפי שהוא כותב בספר המצוות אחר למעשה, בספר המצוות מצוות עשה תת, והמצווה התשיעית היא שציוונו לקדש השם, השם זה לא הים צ'ופשיק, אלא לקדש את שמו יתברך, קידוש השם זה הי שין מם, השם, זה נעים, לא גד, הים צ'ופשיק, אוקיי? שציוונו לקדש השם והוא אמרו, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ועניין זאת המצווה אשר אנחנו מצווים לפרסם האמונה הזאת האמיתית בעולם, ושלא נפחד באיזה כשהוא מזיק, ואף על פי שבעלינו מכריח גובר, יבקש ממנו לכפור בו התעלה, לא נשמע ממנו, אבל נמסור עצמנו למיטה, ולא נטעהו לחשוב שכפרנו, על פי שליבנו מאמין בו התעלה. ראשון ספרה, ספרה, על מנת כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על מנת שתקדשו שמים הרבים. מסיים את דברי הרמב״ם כאן, משמע שקידוש השם, קידוש השם זה שם כללי לכל עבודת השם. נשמע לכם מוכר? כמו היסוד החמישי, שהוא שם כללי לכל עבודת השם. כי הדבר של קידוש השם מתחייב מעצם יציאת מצרים. כתוב ויקרא פרק כ"ה, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. ההוצאה ממצרים היא שעשתה אותנו לעבדה והתברך, וממילא היא זו שמחייבת אותנו לפרסם ולקדש שמו ברבים. אם כן, לסיכום, למדנו על ארבעה דברים שלפי הרמב״ם נקראים עבודה. א', דיברנו על תפילה, שאלה נאמר בסתם לשון עבודה, כן? הוא עובדו, איזה עבודה זו תפילה? ובכלל זה עבודת הקורבנות, נכון? זה הסעיף הראשון. דיברנו על שבועה, מה שמבטא את זה שהקדוש ברוך הוא אמיתת העצם, בו הכל תלוי, וגם דיברנו על ברכות הנהנים שבהם מזכירים שם שמיים, שמבטא שהכל ממנו, הכל שלו, הגמרא במסכת מפליגה אפילו שמי שמברך אוכל מלברך כאילו מעל. הדבר השלישי, הקידוש השם, כלומר פרסום האמונה באחדות השם ואהבתנו אליו, גם במחיר יקר מכל, גם במחיר חיינו. והדבר הרביעי זה עשיית המצוות שהעבד מתחייב בהם לעשות את כל ציווי האדון ברוך. אלו ארבעת הדברים שאותם מציין הרמב״ם כעבודת השם, והם אלו שנאסרו ביחס לעבודה זרה. כלומר, אסור לעשות ארבעת הדברים הללו, להישבע בעבודה זרה, לקדש את השם על עבודה זרה, לעשות מצוות של עבודה זרה, או לעבוד, להתפלל לעבודה זרה. כי כל העניין לעבודה זה בבחינת בלתי לשם לבדו. כמו שכתוב פרשת שלנו, פרשת משפטים. זובח לו למכורם, בלתי לשם לבדו. כל העבודה, ארבעה פתרים של הרמב״ם הזכיר לעבודה, כולם הם אך ורק לשם, ולא לעבודה זרה. נו, תגיד לי אתה, מה אתה אומר? הוא מוטל המפרק. אתה שואל, רגע, ביטלו את העבודה הזרה, למה צריך את זה? אני לא בטוח שביטלו את העבודה הזרה הזאת. אז נכון, אמרנו שלמשה ולישראל אין איזשהו אשרה וגם איזשהו בעל, נכון? אלא כאן התחדש משהו במיני בין הזמנים, צריך לספר לנו, אוקיי? אבל מה זאת אומרת? שאדם בטוח, יש כזה שיר ציוני ידוע, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, הר עלינו, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, שמנת, אבית, כסית, הרבה פסוקים בדברים. זה לא עבודה זרה? שאדם עף על עצמו, אין כמוני, אני תותח, לפי מידת הלייקים שלו, לפי כאילו, גם עבודה זרה. מה אמרתי? אנחנו, עבודת השם, זה להיות עבד, להתבטל השם יתברך. זה לא קל.
אז למה אומרים שחכמים ביטלו את עבודה זרה?
ביטלו את יצר.
דיוק יפה. מה שהם ביטלו את יצר עבודה זרה, אבל עבודה זרה עדיין כן, אבל זה לא מתוך יצר, לא מתוך גאווה ולא מתוך תאווה, לצורך העניין, שאין למשיכה אליה. יכול להיות. תראה, הגמרא אומרת ש... אומר לי, רבשי, דומה לי, אחד המורה פה יש את מנשה. אומר לו, מנשה, תגיד לי, מה נסגר איתך? מה נתרק? מה הרדפת עבודה זרה? אצבע אבן. אומר לו, חביבי, חביבי, אם היית בימינו, היית מתרק את הגלימה שלך, ורץ אחרי עבודה זרה. זה היה ממש יצר, כמו יצר הריות, שהיום הוא עדיין קיים. זה מה שנראה לי, אבל אם, לא יודע, אולי שיעורי בית ננסה להעמיק בזה, בעזרת השם לי נדר. בכל מקרה ראינו שארבע דרכי עבודה על השם הם אסורים בעבודה זרה, כי הם מיוחדים בלתי לשם לבדו. ולכן כנגד החובה לעבוד את השם בתפילה וקורבנות, באו כל איסורי עבודה זרה. כמו שכתוב בסדר דיברות, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. כנגד המצווה לכבד ולגדל את השם וישוע בברכות, שהשבועה מגלה את אמיתת אמתו יתברך, ישנו האיסור להישבע בעבודה זרה, שכתוב במקור ת' ספר מצוות הרמב״ם, תראו מצוות לא תעשה י' ד', והמצווה י' ד' היא שהזהירנו מהישבע בעבודה זרה ואפילו לעובדיה, והעובר עליו זה, כלומר שישבע בדבר מן הנבראות, שיחשבו בהם הטועים האלוהות על צד ההגדלה, חייב מלכות. וכמובן קל וחומר, שמי שמודה באמיתות העבודה זרה עובר על איסור. וגם ממצוות השבועה נלמד גם על האיסור להישבע בכל עץ הנברא אחר, כן? להישבע בחיים, באמא, במכבי, בהפועל, כן? או במה שבפוליטיקה ובבחירות. לא. כי כשאני נשבע בדבר בעצם אחר, אני כביכול נותן ממשות ותוקף לאותו עצם, עלי אותו עצם הוא נברא, הוא לא הבורא. אז הוא מוכרח והוא זמני. ולכן כל מי שלוקח דבר ששייך דווקא לקדוש ברוך הוא ונותן אותו לאחר, כמו אמיתת אמתו וכולי, אז זה הגדרת עבודה זרה. עכשיו הדבר השלישי, כנגד המצווה לקדש את השם ולפרסם אמונתו, באו האיסורים בפרשת ר' של מסית ומדיח. הרמב"ם מרחיב את זה במקור ט"ו וט"ז, אני לא הרחבתי פה לפניכם, מיד אחרי איסור השבועה על עבודה זרה במצוות ספר המצוות לא תעשה, הוא מסביר שעצם מה המסית ומדיח עושה, הוא בא ומציג את העבודה זרה. כלומר, עצם הצגת העבודה זרה באופן אטרקטיבי שאנשים יימשכו אחריה, זה כבר אסור בעבודה זרה. וכנגד החובה הכללית, להיות עבד לשם בשמיעת מצוותיו, יש איסור בעבודה זרה להתנבא בשמה. אסור להתנבא בחסות הבעל או השרה או you name it. כי עצם ההתנבאות בעבודה זרה נותן לעבודה זרה תוקף, גושפנקה ומעמד, כאילו היא זו שמצווה עלינו, היא האדון שלנו. והאיסור הזה קיים גם כאשר תוכן הנבואה הוא אמיתי. אם הנבואה מה צריכה להיות לארץ ישראל, וגם הנביא אומר את זה, התוכן הנבואה אמיתי, אבל זה המקור הוא לא טוב, הוא מעבודה זרה, לא. כי מה זה לא משהו פה, זה לא התוכן של הנבואה, זה למי אתה נותן את המדיום של הנבואה. לעבודה זרה לקדוש ברוך הוא. אז ראינו שכל ארבעת הדברים שאנחנו מצווים עליהם בעבודת השם, הם ארבעת הדברים שאסורים בעבודה זרה. עכשיו לסיום, צריכים לנסות להבין בלמדנות מה היסוד המחייב, כלשון הלמדנים. כלומר, מהו הקו המשותף בארבעת הדברים הללו, הקו המנחה, למה הם עיקר העבודה שעליהם נאמרו האיסורים של עבודה זרה. עכשיו, עסק כבר בשיעורים הקודמים בסדרה, והסברנו שיסוד האמונה שלנו, כלומר יסוד הקיום שלנו, הקיום שלנו נובע אך ורק מסיבה אחת. מה הסיבה, זוכרים? רצונו יתברך. הסיבה שאנחנו חיים, שקיימים ומתקיימים, זה רצונו יתברך. אם הוא לא היה רוצה, זה לא היה קורה. והסברנו שרצונו יתברך קיים והוא זה שקיים, ואפשר את הבריאה, למה? כדי שנמליך אותו עלינו למלך. כלומר, גילוי מלכותו, דיברנו אין מלך בלא עם, ומלכותו יתברך לא מתגלה אלא על ידינו, באמצעות אנחנו, מי אנחנו? עבדים של המלך, שמגלים את מלכותו. וראינו, תזכרו משהו בשיעורים יותר מוקדמים בזמן חורף, שגילוי בעיקר הראשון בעיקר, בעיקר השני גם, שגילוי המלכות שהשם יתברך עלינו, יכול להתבטא בשני אופנים. זוכרים? מה אופנים? או שאנחנו מקבלים על מלכותו יתברך מרצוננו, אנחנו היוזמים, או באמצעות עונשים לא עלינו. שאז האדון מראה פה מי בעל הבית. או שאני אומר, אתה בעל הבית, אני יוזם את זה, ואם לא, בצורה של עונשים חלילה. למי שלא מקבל עליו על מלכותו יתברך. עכשיו, לכאורה פה זה מזמין, שאם אין לנו יותר זמן, עכשיו לפתוח פרשיית המלך בספר שופטים, פרשת שופטים חומש דברים, ולראות שבעצם כל המושג מלך בתורה מחייב את רמת הדברים. אם אתה משך המלך, אתה חייב לעבוד אותו, להודיע, לפזר גדולתו, לעשות ציוויה וכו' וכו', אבל לא נעשה את זה כרגע. רק נגיד בקצרה. בקצרה, המלכות כוללת את זה שהעם, יש מלכות, סימן שהעם הם עבדים של המלך. המלך הוא המכובד שבעם, ולכן צריך לפרסם את גדולת המלך, ולהיות כפול למצוותיו. כמובן, כל מי שממליך על עצמו מלך אחר, אז הוא נכנס תחת מערכת אחרת של מלכות. שזה ממש איסור עבודה זרה, לתת גושפק, לתת לנברא כלשהו, מענייני המלכות, כי אתה בעצם גוזל את עצמו מלכות, המלכות היא רק שלו. ביום הוא יהיה השם אחד ושמה אחד. ולכאורה אתם יכולים להקשות. הרי מה אמרנו פה עכשיו? שאסור לתת כבוד של מלכות למישהו אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא. מכירים את השיר? נכנס מישהו עם זקן, לפעמים קרס, לפעמים לא, חליפה. ימים על ימי מלך תוסיף נו. סליחה? מה אמרנו עכשיו? למי מותר לתת כבוד של מלך? רק לקדוש ברוך הוא. ימים על ימי מלך תוסיף. חז"ל אומרים, מן מלכי? רבנן. מי עם המלכים האמיתיים? רבנן. אז לכאורה, פשוט אפשר להקשות מדיני כבוד לתלמיד חכם, לא לעסוק בזה כרגע, אבל בגדול הפשטות לא. המלך האמיתי הוא לא רבנן. כמו שמלך בשר ודם, מלך ישראל, דוד המלך, אומרת הגמרא, משנה באוריות, מה הפך אותו למלך? שאין לו אלא השם אלוקיו על גבו. כלומר, שכל העניין שלו זה מלכות, מהתלמיד הרבה מסביר הרבה להגיד את זה, לית לה מגר מכלום. אין לה כלום משל עצמה, היא בעצם אורך הזה, היא כאילו מראה, שמראה את המציאות, מראה שקופה. ולכן המלך זה מי שגורם לך, הרב, הרבנן, גורם לך להמליך את המלך הזאת בצורה יותר טובה. פה אפשר להגיד גם את הקושייה של הליטווקס, המסנגדים, אלה שלא בעד, החסידים. מה אתם באים לרבה להתפלל? מה הרבה הוא הצדיק? כן, הגישה שבליז'אב, כאן אומר לי מלך, צדיק באמונתו יחיה, אל תקרא יחיה, אלא יחיה. הצדיק הוא המתווך. כן, אפשר לשאת לפי חסידות. כי אני לא מתפלל הרבה. אני ממנה את הרבה כשליח למלך. כי למה הרבה ישליח? כי הרבה כל הזמן חי את הנוכח שהוא עבד והמלך הוא האדון. אז אני מתחבא את חציפולי גלימתו. הוא רוכב עליו, תופס טרם. וצדיק אמיתי, ככה גם אני מרגיש את זה על עצמי, לא שאני צדיק אמיתי, צדיק אמיתי זה מי שאני מגיע אליו, והוא ממשיך עליי יותר יראת שמיים. אחרי הייתי מגיע למורי ורבי הרבי רב רוג'י לצדיק, זכותו הגנוע שהיה צדיק מקובל אמיתי, מנתיבות, ואחרי כל מפגש הייתי מגיע יותר, פשוט יותר ירא שמיים. ירא שמיים, יותר מפחד מהשם, יותר אוהב את השם, יותר ירא, רואה, רואה את השם יותר במציאות. זה צדיק אמיתי. לכן מה מלכי רבנן? הם המלכים. כי הם עוזרים לנו להמליך על עצמם כדי שבחרו למלך. נו, מה אתה עונה על השאלה? אם אני קצת שחרר, מה אתה עונה לעצמך על השאלה הזו? האם הכוכבים הם עצמם מבוטלים? מה הפך אותם לכאלה שראויים? כאילו, מי קיבל את ההחלטה שהם משפיעים ופועלים? התחתונים. מה הכוכב? אני אומר, הרבנה לצורך העניין, הם עבדו במת הקריטריונים של עבודה, פרסום, גידול, גידול של שם וכו', מצוות. אז הפך אותם לכלים יותר רואים להמשיך את הרי אלוקות. עבודה זרה מה עשתה? היא אמרנו, היא פועלת מכוח סיבתי ומוכרח. לא חלים עליה החריגות מהמציאות. אז אפשר לפתוח פה להרבה נושאים, על זה שאתם צדיקים עושים ניסים. זאת ההכרה פה על פי טבע, תיפקד. צדיקים הם חורגים מהמערכת, הם יכולים להתחבר לה, יהי רצון מלפניך. זה לא שהם פוקדים עקרות. זה לא שהם מחיים מתים. אלא מה הם? מעבירים את הבקשה לחוץ למערכת, אני לא הבן של הרמטכ"ל. אני לא הבן של הרמטכ"ל, מה אני אעשה? אבל מה? שכנה שלי? אחיינית שלו. מכירים? אז מה אני אעשה? תבואי לארוחת שבת, יאללה. ויטמין פי. אוקיי?
אז ככה, אני חושב שעדיף לא להתקלל, כאילו לא
אתה אומר שלפי זה לא ניפל קבר צדיקים. טוב, אני לא מסכים איתך. סליחה על הישיבות. אני הולך לקבר צדיקים, אבל זה לא נושא השיעור כרגע, זה נושא בפני עצמו. שיהיה לנו זמן בהזדמנות למה חשוב איך לקבר צדיקים. אלא אם כן אתה כהן. למרות שגם אומרים שכהנים יכולים, כי זה גם דיון הלכתי בפני עצמו. אבל זה אותו דבר נחלתי. קבר של צדיק זה מקום שאין בו צדיק, שכל חב חל קידוש השם, לא מת על קידוש השם, הוא היה גם חל קידוש השם, אז ממילא, כל ההוויה שלו, ואני מתחבר להוויה הרוחנית שלו, שהיא לפני השם. שהוא ישליח למה לא תצפיות לי, לפני השם. בעיניי, האידיאל שאתה לא צריך יותר. האידיאל זה שאתה, במקום איפה שאתה נמצא, אתה, מה זה משנה על קבר של צדיק או אני פה? אני מחובר מול המלך. מי ששם, אז הוא לא צריך ללכת לקבר צדיקים, כי הוא לכאורה. כי הוא מול המלך, הוא בתודעת הכוונה של המידה לפני המלך, של רבי חיים מבריסק. כל הזמן. בהיבט הזה הוא לא צריך את החיזוקים מהרבי או מזה, לכאורה.
זה לא אידיאל.
תלוי.
אבל צריך שהסיפור יהיה אצלך, יכול להיות שהצדיק ישפיע עליך, אבל צריך שכל העניין יהיה אצלך, אם אתה...
ברור. ברור. לא בורחים מאחריות. טוב, נסכם. התחלנו פה להרבה מחזות, שונים וגוונים. טוב, אנחנו לא עובדים את הקדוש ברוך הוא כדי לתקן צורך מסוים. אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא לשם עצם עניין העבדות אליו. הוא המלך ואני העבד שלו. והסיפוק האמיתי של העבד היא בעצם עשיית הנחת רוח לאדון שלו. שהוא שמח ועל זה שהוא זוכה בכלל לשמש את המלך. לשמח את המלך. ככל שהוא חש ומרגיש ככה יותר, זה ידרבן אותו להוציא לפועל בצורה המיטבית, איכותית יותר, את העבדות שלו, את המימוש של רצון האדון שלו. כי העבדות זה המציאות שלו, והיא גם מקור האושר שלו. וזה העניין שלנו. אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. אז כאמור בשיעור הקודם, הביטוי המתבטא בא לידי ביטוי בעיקר בעבודת התפילה. מי שאמר לי, מורי ורבי הצדיק, הרב אמר שזכותו מגנה עלינו, מדגיש את זה הרבה פעמים, זה היה ממש שינוי גדול בעבודה שלי, שאמר, אברך נמדד בתפילתו ולא בתורתו. זה היה לי מוזר, כי אברך מה עושה כל היום? לומד. אומר, לא, אברך נמדד בתפילה שלו. ותבדקו גם על עצמכם, אם אדם רוצה לבדוק מה המצב שלו בקדוש ברוך הוא, שיבדוק לא איך הוא לומד. אין פה שום אמירה לזה בלימוד, כן? תלמוד רק נגד כולם. אבל האינדיקציה לבדוק מה עשה שם על השם, זה לראות איך אני מתפלל. כי התפילה זה מה שמבטא את החיבור, בבקשה הקדוש ברוך הוא, התפילה זה שמבטא את העמידה לפני המלך, את העבודה, הוא לא יכול לבבכם, איזה עבודה זה בלב, זו תפילה, עבודה משון עבדות ברמב״ם. ולכן לא סתם בעל המסדר בסידור את כל העיקר החמישי שעניינו עבודה זרה, אמרנו זה עבודת השם, הוא מתרגם אותו, שלא יתבח לבדו ראוי להתפלל, ואין לו להתפלל זולתו. נזכה כולנו, בעזרת השם, להרגיש שאנחנו עומדים מול המלך בכל כל שעה, להיות מעבדיו שעושים רצונו, ומגלים אנחנו תלך במציאות, ומתוך כך מקדשים את השם לעיני כל, מחיים חיותנו, בעזרת השם, שיעור הבא נמשיך, בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.